ערב טוב לכל החדרים. אנחנו נתחיל את השיעור. אז כזכור, בשיעור הקודם אנחנו היינו בפרק י' ד'. אז ניכנס לפרק י' ד'. תסתכלו בפרק. אז שימו לב לפרק. אני מקריא. בעת ההיא חלה אביה בן ירובעם. התחלנו את הפרק הזה בפעם הקודמת, אבל נזכר במה עסקנו. עסקנו בסוף פרק י"ג, עסקנו ב... והנה איש אלוהים בא מיהודה, וכל הסיפור שהיה ב... עם איש האלוהים, עם הנביא, נביא האמת, ואחרי זה נביא השקר. והסיפור היה שבסוף, אחר הדבר הזה, לא שב ירובעם מדרכו הרע, וישו ויעש מקצות העם כהני במות, יחפץ ימלא את ידו ויהי כהני במות. ויהי בדבר הזה לחטאת בית ירובעם, ולהחריד ולהשמיד מעל פני האדמה. כלומר, נשים לב, בעצם מה שאיש האלוהים אמר, שאם לא יחזרו בתשובה, זה סימן שהמקום יחרב. אבל לא דובר באופן ישיר מה יקרה לביתו של ירובעם, להפך, דובר שיבוא בהמשך, מלך, יאשיהו, אמרנו אחת האפשרויות אולי עשה, אבל האפשרות היותר פשוטה זה אפילו עוד יותר רחוק, והוא בסופו של דבר יתמה שם את המקום וכו'. אבל לא תואר מה קורה לבית ירובעם עצמו. פה הפרקים אומרים שזה שירובעם לא שב מדרכו הרע, ועשה כהנים מקצות העם, כהני במות, ובעצם החליף את ירושלים, זה היה לחטאת בית ירובעם, והגורם להשמיד אותו, את ביתו מעל פני האדמה. בהקשר הזה נאמר, בעת ההיא חלה אביה בן ירובעם. מדוע חלה אביה בן ירובעם מתברר? זה קשור למציאות הזאת של... אבל לא כמו שאולי חושבים בהתחלה, שזה היה העונש, כי מתברר בסוף שמותו של אביה בן ירובעם היה דווקא משהו אפילו לטובתו. ואז הסיפור, כפי שקראנו אותו בפעם הקודמת, אשתו של ירובעם, הולכת ומה ומשתנית. ופה הייתי רוצה להביא לכם חידה. כן? שנייה אחת. תגידו לי מה כתוב פה.
כשחזה מאחיה הנביא, אז מת הבן של אביה.
כן, תשאלו פעם מישהו את החידה הזאת.
יפה.
לא כשלומדים מלאכים א' פרק י' ד'. כן? אז תגידו לו, מה זה בתנ"ך כשחזרה... עכשיו, אתה לא יכול להגיד את זה, כי אם אתה אומר, אז אתה הורס את החידה, כן? כשחזרה מאחיה... אנשים חושבים, כשחזרה מאחיה, מת אביה. כן? אבל מה הכוונה פה? כשחזרה מאחיה, כן, אז מת אביה.
פשוט צריך לקרוא את זה במלרע, נכון הרב?
נכון, בדיוק.
אחיה ואביה, לא אחיה ואביה.
נכון, זה טורף החידה, זה הקושי שבחידה הזאת, שכשמישהו קורא את זה, הוא קורא אחיה ואביה, אבל הוא צריך לדעת שצריך לקרוא את זה אחיה ואביה. אוקיי, אז זה החידה הזאת שקשורה לענייננו. נחזור אם כן לאיפה היינו? לספר
מלאכים י"ד.
מלאכים. בעת ההיא חלה אביה בן ירובעם. ירובעם אומר לאשתו, קומי נא והשתנית, תתחפשי ותלכי לשילה, שם נמצא אחיה הנביא, הוא דיבר עליי למלך על העם הזה, תקחי איזשהו מתנה, כמו שרואים גם אצל שמואל, שהביאו מתנה שאול, ולקחת בידך 10 לחם וניקודים, ובקבוק דבש, והוא יגיד לך מה יהיה לנער. כלומר, בשעת צרה, ירובה מבין שנביא האמת, זה לא הנביאים שהוא יש לו שם, או כל ה... כן, אלא שבאמת זה ה... זה, זה הכי, הכי השילוני. יש את ירובה מושא את זה, היא הולכת לשילו, אחיה הוא כבר לא יכול לראות, הוא מאוד זקן, והשם אמר אל... אבל השם גילה לאחיה ש... יש את ירובעם תבוא, וכשהיא נכנסת, אז היא אומר לה, למה את מתנקרה יש את ירובעם, ויש לי בשבילך דברים קשים, והוא אומר לו, יען אשר ימות לך מתוך פעם, ואת לך נגיד אל עם ישראל, וכולי חבר, לא שמרת, אז ואותי שלחת אחרי גבך, לכן אני מביא רעה על, על ביתך. אז אם כן, זה פחות או יותר התיאור שיש לנו כאן, וכשהיא חוזרת באמת, והוא גם אומר לו, אולי בפעם הראשונה שזה מוזכר בצורה מעשית, שיהיה גלות לעם ישראל, שזה ירובעם גורם בסופו של דבר לגלות עשרת השבטים. ואשת ירובעם חוזרת, באה לתרצה, משם אנחנו יודעים שהם היו בתרצה, כבר שהם עברו לתרצה, היא באה בסף הבית והנער מת, והוא זכה לפחות לקבורה ולהספד, יען נמצא בו דבר טוב, כפי שאמר אחיה. יבוא, כן? כי זה לבדו יבוא לירובעם אל קבר, יען נמצא בו דבר טוב אל השם אלוהי ישראל בבית ירובעם. הרב סמט מסביר יפה את הפרק הזה, בהשוואה מאוד מעניינת. אם אנחנו נחזור, לפרק י' לפרק י' אחיה פוגש את מי? את ירובעם, אם אתם זוכרים. ובכן, תשימו לב, בפרק י' כשאנחנו משווים בין פרק י' לפרק י' ההשוואה מאוד מעניינת. בפרק י' הייתה הפגישה הראשונה בין ירובעם או הידועה בין ירובעם לבין אחיה. ובאותה, באותו הפרק, כן? שומעים בסדר? באותו כן. הפרק, אומר לו אחיה, אתה תקבל את המלוכה, מדוע? יען אשר עזבוני, והשתחוו להשתורת אל הצידונים, ולא הלכו בדרכי. ואתה... צריך להיות את האלטרנטיבה. והיה אם, שמוע, אם תשמע את כל אשר הצווק, אבל הלכת בדרכי כאשר עשה דוד עבדי, אז אני אעשה לך בית נאמן. אז אם כן, זאת הציפייה שהייתה מירובעם. אבל הציפייה הזאת לא מתממשת. ואז אנחנו רואים, אם אנחנו משווים, בשני הפרקים, שימו לב, אולי אני אשתף פה את המסך גם כן, ואני אביא מהמאמר של הרב סמט, בשני הפרקים שימו לב, בנאום של אחיה בפרק י' כתוב, כה אמר השם אלוקי ישראל, גם בדברים, בפרק י' כתוב, הנני קורא את הממלכה מיד שלמה ונתתי לך, וגם שם זה מוזכר, ויקרא את הממלכה מבית דוד ואתנה לך, ואותך יקח ומלאכת ואית המלך ישראל, הרימותי איך מתוך המתך נגיד אל עם ישראל, ושם מוזכר ויין, תשמע את כל אשר צווק, ועשית בה ישר בעיניי, וכל כאשר עשית דוד עבדי, אז אני אבנה לך בית נאמן. כיוון שהוא לא עמד בזה, אז ממילא זה בעצם מתבטא בנבואת הפורענות, נבואת החורבן שנגזרת על ביתו של ירובעם. ובהקבלה הזאת אומר הרב סמט, שימו לב, דבר מעניין, שיש פה כמה וכמה הבדלים, אפשר לראות את הניגודיות גם כן, ראינו את ההשוואות, אבל כמובן השוואה מנוגדת בתוצאה, ויש עוד מקומות, עוד נקודות מנוגדות. א', מי יוזם את המפגש? בפרק י' א', מי שיוזם את המפגש, כמובן מי זה? אחיה השילוני. הוא בא ביוזמתו אל ירובעם כדי להשמיע באוזניו את דבר השם. ירובעם יצא מירושלים והמצא אותו אחי השוני. בפרק י' ד' מי שיוזם את המפגש הוא כמובן ירובעם, שהוא שולח את אשתו לפגוש את אחיה כדי שלשמוע את דבר השם. במקרה הראשון הפגישה היא במקום פתוח בשדה, פה זה הפגישה היא בביתו של אחיה, שם הוא פוגש את ירובעם, פה פוגש את אשתו, ותוצאות המפגש כמובן הם הפוכות, כן? אז כמובן, מה, או שואל הרב סמט, מה... אוקיי, אז אני חוזר שוב, מה יוצר הרב סמט את ההבדל בין שני האירועים הללו, כן? ההבדל הוא קודם כל, כמובן, פה אחיה הוא נביא פעיל, ופה הוא כבר הוא נביא כנראה מאוד זקן, והוא כבר לא מתפקד, כן? כן, אבל בעצם ההבדלים נוצרים בעיקר סביב ההבדל בדמותו של ירובעם עצמו. בפרק י' ירובעם הוא איש נמרץ וקשר, ועל רקע ההתאמה שלו לתפקיד הוא נבחר, פה בפרק הוא כבר מדרדר, ולכן אין לירובעם עניין לפגוש את אחיה עצמו, לכן הוא שולח את אשתו, והיא מתחפשת וכו' וכו' וכו'. בקיצור, בתמצית, יש לנו כאן אם כן הנגדה בין פרק י' לפרק י' בצורה מאוד מאוד בולטת, וזה ביטוי לאכזבה של הפסוקים, ושל של הנביא כמובן, למציאות הזאת של ירובעם, לביתו של ירובעם, לתפקיד שהוא מילא, ולזה מתבטא בנבואה הקשה מאוד שמנבא לו אחיה השילוני. אחד הדברים המעניינים זה לנסות להבין מה הדבר הטוב שנמצא באביה, נכון? כתוב יען נמצא בו דבר טוב. מה הדבר הטוב שנמצא באביה שגרם שהוא זוכה לקבר ישראל? אז שימו לב דבר מעניין. חז"ל אומרים במסכת מועד קטן, תנו רבנן, כשמתו בניו של רבי ישמעאל, נכנסו ארבעה זקנים לנחמו, רבי טרפון ורבי יוסי הגלילי ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. אמר להם רבי טרפון, דעו שחכם גדול הוא ובקי באגדות, רבי ישמעאל, אל ייכנס אחד מכם לתוך דברי חברו. אמר רבי עקיבא, ואני אחרון. אז כולם רוצים לבוא ולנחם, והם נותנים כל מיני דברי תנחומים. אני מדלג, ובין היתר מדבר רבי יוסי הגלילי. נענה רבי יוסי הגלילי ואמר, וספדו לו כל ישראל וקברו אותו. ועלו דברים קל וחומר. ומה אביה בן ירובעם, שלא עשה אלא דבר אחד טוב, כי כתוב יען נמצא בו דבר טוב. כן, אז כך, בניו של רבי ישמעאל, שעשו הרבה דברים, היו טובים על אחת כמה וכמה. אז אם כן, זה משותף, נכון? רואים את הגמרא?
כן, 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 רואים.
אם כן, אז אני חוזר. מוזכר שנמצא בו דבר טוב. אומרת הגמרא, מהי דבר טוב? רבי זרע ורבי חיננה בר פפא. שימו לב שזה כבר לא המשך של הברייתא, אלא אחרי שהברייתא מזכירה שנמצא בו דבר טוב. עכשיו, יכול להיות שרבי יוסי הגלילי אפילו לא יודע מה הדבר הטוב, או לא מתייחס אליו, הוא רק אומר שכתוב בפסוק, יען נמצא בו דבר טוב, סימן שהיה בו דבר אחד טוב. אבל הגמרא שואלת, מה הדבר הטוב? רב זרע ורב חיננה בר פפא, אחד אמר שביטל משמרתו ועלה לרגל, אחד אמר שביטל פרדסאות שהושיב ירובעם אביו על הדרכים, שלא יעלו ישראל לרגל. עכשיו, מאיפה הגמרא יודעת את זה? האם יש להם מסורת לרבי זרע ורב חיננה בר פפא? בדבר הזה? אני לא חושב. אלא שיש פה סברה. הרי מה הדבר הרע שעשה ירובעם? הדבר הרע שעשה ירובעם, שהוא בדיוק ביטל את הזיקה לירושלים. ובעצם הבאה הגמרא אומרת, אם נמצא באביה דבר טוב, זה כנראה קשור בדיוק לנקודה הזאת. אז או שהוא ביטל משמרתו ועלה לרגל בעצמו, משמרתו למנוע מעלייה לרגל ועלה לרגל בעצמו, או שהוא לא רק ביטל באופן פרטי, אלא דעה שנייה אומרת, הוא אפילו בעצם הצליח ברמה כזאת או אחרת, לבטל בכלל את הנוכחות של אותם שומרים שמנעו מעם ישראל לעלות לרגל. כן? אז זה אם כן מה שעולה מן הגמרא. הרלב"ג לעומת זאת אומר כך, יען נמצא בו דבר טוב אל השם אלוקי ישראל, רוצה לומר שאין בבית ירובעם שנמצא בו דבר טוב להשם זולת זה, ולזה רצה שנתברך לעשות לו טוב קצת, והוא שיבוא אל קבר, וסבדו לו כל ישראל, אבל אך מהשאר לא יבוא אחד אל קבר, והנה לא פירש איזה דבר טוב נמצא בו להשם, וראוי שתדע שנמצאו בו דברים רעים רבים, שלולי זה לא היה זה הגמול לבד, ראוי לו, אך יהיה ראוי שימשוך אחרי אביו, ומה שידמה לזה מהטובות, כן? כלומר, אם אביה היה באמת צדיק, טוען הרלב"ג, לא היה ראוי לו שימות, אדרבה, היה ראוי שאולי הוא זה שיחליף את ירובעם. מזה שניתן לו גמול מסוים שמה, שיקבר, סימן שבאופן כללי גם בו לא היו צדדים חיוביים, רק היה בו צד יותר חיובי מאשר אצל בית ירובעם. המעניין הוא מה שכתוב בזוהר, בזוהר חדש. כתוב, אומר הזוהר, הוא משלב פה בעצם את דברי הגמרא עם עוד רעיון, היה עושה טוב כשהיה קטן. ומה טוב היה עושה? עולה רגל היו עולים על ידו שלא מדעת אביו. ראה הקדוש ברוך הוא שהוא טוב, וסילקו מן העולם קודם ימיו, כדי לעשות חסד עמו ולהנחילו לעולם הבא קודם שיבאיש רחוק. כלומר, הוא הולך בכיוון של הגמרא, מסביר שהוא מת צעיר כדי שלא יחטא. אבל תראו דבר מאוד מאוד מעניין נוסף. בזוהר חדש במקום נוסף כתוב, המשיח הזה משבט אפרים. כלומר, אנחנו הרי יודעים שיש שני משיחים, נכון? יש משיח בן דוד, ויש משיח בן, שומעים?
יוסף.
יפה מאוד. רפואה שלמה, הרבה בריאות. אני רואה שיש פה סוף סוף מישהו חיובי פה בחבורה.
הרב, יש פה גם את החיובים איפשהו, אני לא יודע איפה הם, אבל הם גם פה. חיובים, תחפו את עצמכם.
רגע, שניכם חיובים?
הם לא חיוביים, הם היו רוצים להיות חיוביים.
מי זה הם?
כתוב חדר 104 החולה, כתוב נקנע.
חולים שהיינו עם החיובי בחדר.
הבנתי. אבל אתם יצאתם שליליים?
בינתיים.
טוב. יפה. אז כאילו, בחדר 104, החולה פה זה הכוונה למי שהיה חולה. לא החדר
חולה. למי שאולי חולה.
זה השאלה אם זה דין בחדר, או שזה דין בחפצה או בגברה.
זה חילוקים שלא עושים בר ברכה.
זה רק כשחיוביים עושים את זה, זה חלק מהמוטציה. טוב, כל אופן אני חוזר, אומר הזוהר, זוהר חדש, המשיח הזה משבט אפרים, הוא כלומר שימו לב, אומר הזוהר, יש שני משיחים, יש משיח בן דוד, יש משיח בן יוסף, והמשיח בן יוסף טוען הזוהר חדש, הוא מצאצאי ירובעם בן נבט, ותראו מה הוא עוד אומר, מבנו של אביה שמת בצעירותו, כלומר, שעת הפסוקים שלא נשאר מירובעם אף אחד, כולם קלו, ואביה עצמו, כמו שרואים בזוהר במקום אחר, הוא היה קטן בכלל, אבל הזוהר החדש אומר דבר מאוד מעניין, ושוב, השאלה אם להבין את זה כפשט לא בהכרח, אלא יותר אולי כרעיון, כן?
הרב שואלים מה זה זוהר חדש.
זוהר חדש זה חלק נוסף שנמצא בזוהר, ששוב, יכול להיות שהוא נוסף יותר מאוחר, כן? אז קוראים לו זוהר חדש, כי כאילו הוא לא חלק מהזוהר הישן, כן? זה איזשהו דברי קבלה, ששוב, אנחנו לא... לא כל החלקים של הזוהר, כידוע, הם, כפי שכבר דן בזה היבץ ואחרים, הם לא מהכל, מאותה תקופה. אז, אבל לא משנה, יש פה דברי קבלה, בין אם הם מאוחרים, בין אם הם מוקדמים. הזוהר פה אומר, או הזוהר החדש, אומר כך, שהמשיח הזה משבט אפרים הוא מזרע ירובעם בן נבט, הוא מבנו של אביה שמת בצעירותו. אותו היום שמת, נולד לו בן, ונלקח מבית ירובעם המדברה, ולשם נלקחו 170 איש, כולם צדיקים משבט אפרים, שלא השתתפו בחטאות ירובעם, ומהבן הזה של אביה יצא המשיח הזה. עכשיו, אני לא חושב שחייבים לתפוס את דברי הזוהר האלה כפשוטם, אלא לבטא פה רעיון, ששוב, היה הרי משהו מאוד חיובי בירובעם. ירובעם הוא בעצם, הרי היה כשר בהתחלה, הוא נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא בגלל שמה, בגלל הדברים הטובים שהתאימו, ולא ייתכן שאין בו ניצוץ פנימי עמוק, שהוא באמת מתאים להמשיך את שבט יוסף. ולכן מתואר פה בצורה מין מדרשית כזאת, שבעצם אפילו אביה נשאר, ובאותו יום שהוא מת נולד לו בן, והבן הזה נלקח למדבר, ומהבן הזה יוצא בסופו של דבר משיח. בן יוסף. כך למשל גם כן בילקוט מעם לועז, ילקוט מעם לועז אתם ודאי מכירים, זה ספר שנכתב במאה ה... או ה-17 או ה-18, בלדינו, והספר פופולרי מאוד ללימוד בשבת, במיוחד לציבור הרחב שלא דיבר עברית בארצות של יוצאי הספרדים, ולפני כמה עשרות שנים הוא תורגם גם כן לעברית, והוא מביא הרבה מדרשים ורעיונות וכולי, אז בין היתר, בדברי קבלה, אז גם כן הוא אומר, ונאמר, וישכב עם אבותיו. הוא מדייק, כתוב, וישכב עם אבותיו, שזה ביטוי חיובי, שעתידו להתקן במלכות משיח בן אפרים. וירובעם וחבריו יחיו לעתיד לבוא, הוא מביא מדרש. והייתה בו נשמת יוסף הצדיק, וכשחטא פרחה. שוב, יש פה את אותו רעיון. ירובעם יש בו צד עמוק חיובי, אלא שהוא בסוף קלקל אותו, בגלל הגאווה שלו, בגלל השיקולים שלו, אבל בעצם הביטוי הזה של אביה מדגיש שנשאר בו משהו טוב. אז אם בפשט הפסוקים הדבר הטוב שנשאר בו זה רק שקברו אותו, הזוהר המקובלים לוקחים את זה צד נוסף, ואומרים, זה גם יתקן את הלעתיד לבוא, ומזה יצמח בסופו של דבר משיח בן יוסף. כן, רק נביא בדבר מעניין, כתוב, ואותי, ככה אחיה שלני אומר לו, ואותי שלחת אחרי גביך. הגמרא אומרת, מסכת ברכות, אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, אמר רבי יוסף ורבי חנינא, משום רבי עזר בן יעקב, כל האוכל ושותה, ואחר כך מתפלל, עליו הכתוב אומר, ואותי השלחת אחרי גביך. אל תקרי גביך, אלא גאיך. אמר הקדוש ברוך הוא, לאחר שנתגאה זה, קיבל עליו מלכות שמיים. אז זאת גמרא במסכת ברכות, שדנה בדבר של ענייני תפילה. לא לאכול ולשתות כל דבר, להתפלל. אתה רוצה, אתה צריך קודם כל לבקש מהקדוש ברוך הוא. אבל, הפסוק שנלקח הוא לקוח מהסיפור של ירובעם. אומר על זה הרב קוק זצ"ל, אומר ככה, יסוד הגאווה הוא שיסור האדם לבבו מלדעת שאין טובו בידו, כי בכל שלמותו האפשרי הכל מיד השם לו. על כן לא יתגאה במה שאינו שלו. ההרגשה החושית לא תוכל לצייר זאת, כי לא ירגיש החוש חוץ מהמרגיש מאומה. על כן הנמשך אחר החושים ייקשר בגאווה למור שידו שיהיה לו. בתכלית הנפילה, להפך, תכלית התפילה, שלא תהיה נפילה, היא להשריש בלב לדעת שכל טובנו מיד השם יתברך לנו. על כן ראוי שתהיה ההמשכה של מידת הענווה קודם האכילה, שהיא בהכרח ממשכת מידת הגאווה בעברונה. ואפשר להגיד שזה באמת בדיוק היסוד שהיה בעייתי אצל ירובעם. מה הייתה הבעיה של ירובעם? הוא כל כך, אפשר להגיד, הצליח להקים את המלכות, שהוא כבר התגאה, וגבך פה הופך גם כן ליסוד של גאווה, ולכן הוא ניתק את זה מן הקדוש ברוך הוא. ותראו דבר גם כן מעניין, אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל כסף וזהב שבעולם, יוסף לקטו והביאו למצרים, כך אומרת הגמרא בפסחים, שנאמר, וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא. הפשט הוא כמובן שהוא ליקט את הכסף במצרים. אומר את הגמרא, אין לי אלא שבארץ ישראל ושבארץ כנען. בשאר ארצות מניין, תלמוד לומר וכל הארץ באו מצרימה. וכשעלו ישראל ממצרים, העלו עמהם, שנאמר וינצלו את מצרים. רב אסי אמר, עשאו כמצודה זו שאין בה דגן. רב שמעון אמר, כמצולה שאין בה דגים. בקיצור, לפי המדרש, לפי הגמרא, המדרש שמופיע בגמרא, כל הכסף שבעולם עבר למצרים. וכשעם ישראל יצא ממצרים, הוא לקח את כל הכסף איתו, שכתוב, וינצלו את מצרים. והיה מונח עד רחב עם, כן? בא שישק מלך מצרים, ונטלו מרחבם, וכולי. יש לנו כאן תיאור מאוד מעניין, בשישק, ולקח אותו ונטל אותו מרחבם, ואחרי זה מתואר דרך אגב שזה עבר מרחבם, משישק לזרח הקושי, מזרח הקושי לעשה, מעשה לעדד רימון בתברימון, משם לבני עמון, ליושפט, לאחז, לסמחריב, כן? עד צדקיהו, אחרי זה לקחו את הפרסים, יוונים, רומים, ועדיין הוא מונח במה? ברומי. אז זה אמנם מביא אותנו לרחבם, ושימו לב שמוזכר כאן בא שישק מלך מצרים ונטלו מרחבם, זה קושר אותנו שוב למתיחות הזאת של בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה, אתה נדבר על זה בהמשך, זה באמת לא לגמרי קשור לכאן, רק אני רוצה להוסיף, שיש דעה מעניינת שמי אשת ירובעם? כן? מי זאת אשת ירובעם? כתוב?
לא נראה לי.
אז תראו דבר מעניין. שנייה נמצא את זה. בוויקיפדיה כתוב. כן? תראו דבר מעניין, שנייה נשתף את זה. בוויקיפדיה כתוב כך, כשאתה פותח אשת ירובעם בוויקיפדיה, מה אתה מגלה? אשת ירובעם, דמות מקראית. הנה היא. סתם, על דמותה מסופר בספר מלכים, ותראו איך קובע הוויקיפדיה, שאשת המלך ירובעם בן נבט, היא אחות אשתו של שישק מלך מצרים, שניתנה לירובעם לאישה, מנישואים אלו נולד בנו אביה. כן? לא רק זה, אביה שמת ביותו תינוק, אחרי שהנביא אחיה שנתנבא על מותו. אז זה מלמד אותנו דבר מרכזי, מה? לא לסמוך לגמרי על...
שלא הוריד את נו, השרה צריך לערוך, מה זה?
ויקיפדיה.
אפשר
לערוך
את זה, להוריד.
כן, כן, אולי אני אגיד לבן שלי, הבן שלי הוא עורך בוויקיפדיה.
מי?
אחד הבנים שלי, אליסף, אז אני...
אהב גם גלעד, גם גלעד.
או, בסדר, אז יעלה לך זר. עכשיו לא, אבל עכשיו, תראו, מאיפה זה לקוח שאשת המלך ירובעם בן נבט היא אחות אשתו של שישק, כן? אז פה כתוב בהמשך... בתרגום ה-70 למלכים א', ישנה תוספת המציגה מסורת מיוחדת על תקופת גלותו של ירובעם במצרים, המקבילה לסיפור הדד האדומי. מן הלשון היוונית ברור כי מקורה בטקסט עברי. התרגום מוסיף את שמה של האישה, כן? אונו או אנו, ושישק נתן לירובעם את אנו אחות תחפנס הגבירה, אשתו לא לאישה, והיא גדלה בתוך בנות המלך, ותלד לירובעם את אביה בנו.
אז זה כן מקור.
שוב, אני לא אמרתי שאין מקור. אני קודם כל אמרתי שלהגיד אשת ירובעם כדבר פשוט, היא דמות מקראית ועל דמותה מסופס במלאכים, ואשת המלך ירובעם נבט, היא אחות אשתו של שישק מלך מצרים, אשר ניתנה לירובעם לאישה ונישאו עם בני אחיה.
איך אומרים ש?
איך אומרים? זה בכלל לא דבר פשוט. גם לא צריך להביא את זה פה בכותרת, אפשר להביא את זה בהמשך, שבתרגום השבעים כך מופיע בזה, כן? בתנ"ך אצלנו זה לא מופיע, כן? ואתם מבינים איך זה, איך זה, איך זה צומח? כשאנחנו חוזרים הרי לפרק י' א' במלאכים, אז שם המתואר שהדד, הדד ברח למצרים, ותלד, ואז וימצא הדד חן בעיני פרעה, וייתן לו אישה את אחות אשתו, אחות תחפנס הגבירה. אז אם הדד ירד למצרים, וקיבל מהמלך מצרים את אחות תחפנס הגבירה, ותלד לו אחות תחפנס את גנובת בנו, אז מבחינה ספרותית אפשר גם להגיד, שבוא נשווה את ירובעם, וגם ירובעם, הוא גם כן קיבל את אחות אשתו, אחות תחפנס הגבירה, וגם היא ילדה לו ילד, ואז ממילא זה אביה, כן? ורגע, ומה עם נדב? מי יותר גדול גם כן, נדב או אביה? אנחנו לא יודעים. אם הוא תינוק, אז ברור שנדב יותר גדול, כן? לכן הכל שם מוזר, לכן זה תוספת שהיא נראית, איך אומרים, ודאי תוספת מאוחרת, או לא מקורית, אלא היא סוג מין כזה, סוג מדרשי כזה. מה ש... כן, לכן כתוב פה, נראה כי נדב היה גם כן, למרות שדבר לא מוזכר בפסוקים. בקיצור...
הרב, תרענן את הדף.
מה?
תרענן את הדף.
כן, אני הייתי אומר בכלל...
זה שנה.
אני הייתי בכלל אומר, לא אחסים את זה פה בכלל. כן? הנה, את רואה מישהו בדרושה עברה שהוא כותב, זה מופיע במקרא או רק בתרגום השבעים? ולכן, אם זה דמות מקראית, אז דמותה בסדר מדבר, כן, אז לא צריך בכלל להכניס פה את זה. את כל המשפט הזה עד לפה, הייתי מעביר לשמה בתרגום השבעים. הייתי מוריד את זה פשוט. דמות מקראית, דמותה מסופר בספר מלאכים א' פרק י' ד'. ואפשר להגיד, בניה, ילדיה הם אביה ונדב. שניהם, פה, גם פה, כתוב, כיוון שהם הלכו לפי תרגום השבעים, אז כתוב ילדיה ברוש זה אביה, ונראה כי נדב גם כן היה בנה. למרות שהדבר לא מוזכר בפסוקים. גם אביה לא מוזכר שהוא אב, האמת כן, אביה מוזכר, כי זה בנה, זה כן, זה נכון, נכון. זה אביה, זה מוזכר במפורש שהוא בנה, כי הרי בא להתפלל לבנה. אבל נראה שגם נדב, אז זה אפשר להשאיר פה באמת. אבל אני הייתי לוקח את כל הפסקה הזאת, ופשוט מוריד אותה. ומסביר שזה לא פשט הפסוקים, זה לא מופיע בגרסה המקראית, מופיע בגרמה, כן? אפשר להגיד, לא רק שמה בתרגום השבעים, אלא גרסה תרגום השבעים. זה מה שהייתי משנה פה. טוב, זה סתם הערה מעניינת, שנתקלתי בה דרך ויקיפדיה. נחוזר, אם כן, לפרקנו.
אבל אתה יכול לראה לי לראות.
יופי, יופי, ישר כוח. אנחנו חוזרים עכשיו, ואז מת הנער, והקברו אותו והספדו לו, כל ישראל כדבר, זה שכתוב הנער זה כבר יותר מחזק שלא היה תינוק, והקברו אותו והספדו לו, כל ישראל כדבר השם אשר דיבר ביד עבדו אחיהו הנביא, ויתר דברי ירובעם, אשר נלחם ואשר מלך, הנם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל, והימים אשר מלך ירובעם, 22 שנה, וישכב עם אבותיו, וימלוך נדב בנו תחתיו. עכשיו, כיוון שספר מלכים בנוי עכשיו עם שתי ממלכות, אז ספר מלכים עושה עכשיו בעצם מעברים. אנחנו... שומעים אותי?
שומעים.
כן, כן.
אז אנחנו עכשיו עוברים בצורת... כן, הרב אגלטל. אני שומע שאתה רוצה להגיד משהו? אם כן, אנחנו עוברים עכשיו בצורה סימולטנית, כן, למלכות יהודה. אנחנו עכשיו, כל הזמן עוברים עכשיו, כיוון שיש שתי ממלכות, ובאותה תקופה, אתה צריך לעבור מממלכת ישראל לממלכת יהודה. ואנחנו מגיעים עכשיו לממלכת יהודה. בממלכת יהודה יש מלך אחר. מי זה המלך הזה? רחבעם בן שלמה מלך ביהודה. בן 41 שנה רחבעם במולכו, ו-17 שנה מלך בירושלים. העיר אשר בחר השם לשום את שמו שם מכל שבטי ישראל. זו אמירה חשובה כדי להדגיש מי פה הטובים ומי פה הרעים. ושם אמו נעמה המונית. שזו נקודה מעניינת, מי זאת נעמה המונית הזאת? ויעס, ועוד נקודה, ויעס יהודה הרע בעיני השם. ויקנאו אותו מכל אשר עשו אבותם בחטאותם אשר חטאו, ויבנו גם הם עליהם במות ומצבות אשרים, על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן. וגם קדש, כלומר זנות פולחנית, היה בארץ. עשו ככל תועבות הגויים אשר הוריש השם מפני בני ישראל. ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם, עלה שישק מלך מצרים אל ירושלים, ויקח את אוצרות בית השם ואת אוצרות בית המלך ואת הכל לקח. זה מה שראינו את המדרש בגמרא בפסחים, שהוא לקח את כל מה שהוציאו ממצרים, ועוד שאני אתייחס לזה. ויקח את כל מגיני הזהב אשר עשה שלמה, ויעש המלך רחבעם תחתם מגיני נחושת, יפקיד את ידי שרי הרצים השומרים פתח בית המלך. ויהי מדי בוא המלך בית השם, יישאו מרצים וישיבו מלתא הרצים. ויתר דברי רחבעם וכל אשר עשה לו הם כתובים בספר דברי הימים מלכי יהודה, ומלחמה הייתה בין רחבעם ובין ירבעם כל הימים. וישכב רחבעם עם אבותיו, כלומר יש ביניהם מתח, לא חייב להיות מלחמה פיזית, כן? וישכב רחבעם עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, ושם אמו נעמה המונית, וימלוך אביהם בנו תחתיו. אז יש לנו פה בסך הכל 10 פסוקים על רחבעם, אין הרחבה עליו, ראינו את רחבעם כבר בכישלון שלו בפיצול המלוכה, ועכשיו אנחנו רואים שרחבעם, מה מתואר עליו בעצם? אין פה שום דבר חיובי.
למה אתה נגיד שם אמו?
מה?
למה אתה נגיד את שם אמו?
עוד פעם. זאת שאלה טובה, שנתייחס אליה. אז יש פה ככה, אנחנו רואים שהסיפור כאן, הוא בסך הכל מאוד שלילי על רחבעם, נכון? מה מתואר שרחבעם עושה? הוא לא מתואר אמנם אישית, אבל מתואר שיהודה בימיו עושה הרע בעיני השם. לא כתוב היעס רחבעם הרע בעיני השם, אבל כתוב היעס יהודה הרע בעיני השם. ומתואר שבימיו יש עבודה זרה, כן? יש גם כישלון ביטחוני שבא שישק וכובש. דיברנו, אם אתם זוכרים, נכון? דיברנו על שישק, ודיברנו, אם אתם זוכרים, מתי דיברנו על שישק? דיברנו על שישק...
אמרנו שלקחת את הזהב.
מה?
אמרנו שלקחת את הזהב.
כן, אבל דיברנו עליו כבר בשיעורים קודמים, כאשר דיברנו על ירובעם. ושאלנו מדוע ירובעם עבר משכם לעבר הירדן, לסוכות, ולאחר מכן עבר לתרצה. ומה שאנחנו אמרנו, שהבאנו את זה ממאמר של פרופסור אברהם גרוסמן, וגם יש אחרים שאומרים את זה, פרופסור יהודה אליצור, אולי הוא מסתמך עליו, שבניגוד למה שמתואר כאן, ששישק עלה על ירושלים, רק על ירושלים, ככה זה נראה, הרי שאנחנו מוצאים בכתובת בעיר קרנך במצרים, את הכתובת של המלך שישק או שישונק, כמו שמופיע שם, על הקיר של אחד הארמונות שם בקרנך, ושם מתואר כיצד הוא פוגע בממלכת ישראל. ומה שאנחנו בעצם ניסינו להגיד בזמנו, ש... שישק עלה גם על ישראל, להפך, אולי הוא בא אפילו במטרה להעניש את ממלכת ישראל, כי ירובעם לא סיפק לו את הסחורה. הרי ירובעם ירד למצרים, כמו שאמרנו, וירובעם הוא חבר אליו, והוא צריך לתת תשלום, שהוא יכבוש את ממלכת יהודה, או שהוא ישתף פעולה עם מצרים כנגד יהודה, וזה לא קרה. ואז לפי זה ההשערה היא, ששישק מלך מצרים, בא ועושה מסע עונשין, הוא פוגע גם בישראל, פוגע גם ביהודה, רק התנך לא חשוב לו לתאר לנו את מה שקרה בישראל, אלא ברמז. לעומת זאת חשוב לו, כי ממילא מתואר החורבן של ממלכת ישראל, או של בית ירובעם, מצדדים שלא קשורים לשישק, מה שכן חשוב לו, לתאר את הפלישה של שישק לכיוון ירושלים, לא כתוב שהוא כבש את ירושלים, אלא שהוא עלה על ירושלים, וכתוצאה מזה ניתן לו שוחד, ואז הוא בעצם עזב את ירושלים. אז זה מביא אותנו לסיפור הזה של שישק. אם אני חוזר למדרש שמופיע בגמרא, שכל הזהב שבעולם יוסף לכתוב אביו ממצרים, ובא שישק ולקח את זה מרחבם, אני חושב ששוב זה רעיון. הרעיון הוא שיציאת מצרים באה ובעצם גאלה את העולם. כן? כמו שהרב קוק אומר, יציאת מצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. אבל המעשים של ירובה מצד אחד, ורחבה מצד שני, ואפילו שלמה במידה מסוימת כבר, מערערים על הזכות ההיסטורית של עם ישראל להיות בארצו. וברגע שעם ישראל לא שומר על דרך השם, הוא בעצם פוגע בתפקיד ההיסטורי של יציאת מצרים. ואז מגיע חורבן. ואז מגיע גלות. כשכתוב בא שישק מלך מצרים אתה לא מרחבם, זה לא רק מבטא את הכסף, אלא כל האוצרות שהוצאנו ממצרים, הנה יש פה כאילו ערעור על כך. ואז הנה למשל, בא עשה ולוקח את זה מחדש, ואחרי זה שוב יש כישלון, אז שוב לוקחים את זה, והנה זה מונח, לפחות בתקופה של חז"ל, עדיין ברומי, כלומר רומי היא השלטת, ועדיין לא זכינו לגאולה השלמה. אז זה שוב רעיון שמתבטא בדבר הזה. אז יש לנו אם כן כאן נקודה מעניינת. הפסוקים מתארים לנו את שלטונו של רחבעם בצורה מאוד מאוד שלילית, כן? יש כישלון מאוד גדול, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינה רוחנית. איך אפשר להסביר את הכישלון הזה? ייתכן מאוד שיש פה מסגרת, שימו לב, הפסוקים מתחילים ושם אמו נעמה המונית, והפסוקים מסיימים במה? ושם אמו נעמה המונית. אנחנו הרי יודעים שכתוב לא יבוא עמוני ומואבי, בקהל השם, אז אמנם עמוני ולא עמונית וכו', אבל יש כאן אולי איזשהו ביטוי על נעמה המונית, שיש כאן איזשהו ביטוי שלילי, כן? כלומר, יש לזה דרך אגב מחלוקת, כן? מחלוקת בדבר הזה. אתם רואים את הדף לפניכם?
כן.
כן, רואים, כן.
תראו למשל הרלבג. הרלבג בא ואומר, ושם אמו נעמה המונית, כתב זה בסיפור דברי רחבעם שני פעמים, להודיע כי היות אמו המונית, היה סיבת חטאו. הרי כתוב ששלמה לקח נשים המוניות, סודיניות וכו', כי גדל על מנהגיה, והיא הייתה עובדת עבודת גילולים לעת זקנת שלמה, כמו שקדם בסוף ספר דברי הימים. אז ממילא הוא רוצה להגיד שזה, לכן המסגרת, למה כתוב בהתחלה עם העונה ובסוף? להגיד לך, הסיבה שרחבעם נכשל היא בגלל הדבר הזה. זה החינוך שהוא קיבל. גם כן הרלב"ג במקום נוסף אומר, להודיע כי הסיבה אשר בחטא רחבעם היות בן נעמה המונית, ולזה כפל הסיפור, כי שם אמו נעמה המונית, ובזה יתבהר, כן, אודות כמה שזכר בתורה, מה הסיבה על מה שהזהירה מתחתן בגויים, והוא, הרי כתוב בתורה, והוא כי יסיר את בנך מאחריי, והנה נעמה הייתה, כי לא נתגיירה, כי חזרו לסורה נרה נשא שלמה, בגלל הרצות כמו שקדם הסיפור בזה. אז זאת דעה מעניינת של הרלב"ג, שמסתדרת עם פשט הפסוקים. המעניין הוא שהגמרא אומרת בדיוק משהו הפוך. הגמרא אומרת, במסכת בבא קמא, ויאמר השם אליי, אל תעצר את מואב ואל תתגר במלחמה, כי מה עלתה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלו ברשות? אלא נשא משה קל וחומר בעצמו, אמר, ומה המדיינים שלו באו אל לעזור את מואב, אמרה תורה, צרורת המדיינים ויקיתם אותם, מואבים עצמם לו כל שכן? אמר לו, זאת אומרת, לכאורה, למה לא לצרור את ההמונים והמואבים? אומר לו, הקדוש ברוך הוא, לא כשעלתה על דעתך, עלתה על דעתי. למה? כי למרות שמואב והמון נראים רעים, והם רעים, יש בהם משהו טוב. שתי פרדות, רש"י אומר, גוזלות טובות, יש להוציא מהן. רות המואביה ונעמה ההמונית.
אולי הכוונה מה שיצא מהם.
מה?
אולי הכוונה מה שיצא מהם.
לא נראה ככה, אבל נראה בהשוואה בין רות המואביה לנעמה המונית, נראה שהם הפרידות הטובות, כן? זה, יש להוציא מהן את שתי פרידות טובות, אלו רות המואביה ונעמה המונית, ממש שיש ביניהם השוואה. כלומר, זוהי ההשוואה בין שתי הדמויות הללו. אז זה נקודה מאוד מאוד מעניינת. אגב, יש מדרש מאוד מאוחר, יש מדרש מאוחר, מדרשים מימי הביניים, שמספר סיפור מאוד מעניין. נראה אם אני אמצא את זה. פעם ראיתי את זה באוצר המדרשים. זה מדרשים מימי הביניים, זה לא מדרשים מתקופת חז"ל. אתם רואים עכשיו לפניכם?
כן.
תראו, אוצר המדרשים. אני מקריא לכם. מעשה בשלמה המלך עליו השלום, אשר היה שט בכל יום לרקיע לשמוע סודות מפי עוזה ועוזיאל. זה היו כאילו, עליהם כתוב שהם בני האלוהים. ולא היה לו פחד ואימה. בכל צבא מעלה היו קוראים משתחווים לפני הקדוש ברוך הוא, משבחים אותו שהעמיד מלך כזה בישראל. והיו ממלאים כולו כל רצונו, שנאמר, וישב שלמה על כיסא השם למלך וגומר. והיה מולך על העליונים ותחתונים, בגזר והביאו אבנים וצפוקי בניין לבית המקדש. וכשביקש השמיר היה מביאו השמדי, מלכה דשידי בשלשלאות של ברזל וטבעת, שחקו כלל אפילו המפורש. והיה תפוס עצמי ימים רבים אפילו אחר בניין בית המקדש. וכשגרמה החטא, ביקש ממנו שיתיר אותו, ויגלה לו סוד אחד שהוא עניין גדול ונורא. ויתירו, ושאל ממנו שייתן לו טבעתו שהיה חקוק בשם המפורש, והוא האמינו. אז זה גם מדרש שיש לו מקורות בגמרא, ששלמה הורד מכיסו, ומי מלך במקומו? השמדי.
השמדי.
והשמדי הוא כי נתן לו את הטבעה. כי הייתה סיבה מאית השם לשלם לו כפעולו על שעבר שלושה לוין, שאלך שלוש שנים, הרי הוא עבר על לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו כסף וזהב, שאלך שלוש שנים בגלות. וכשלקח הטבעת, כן? אז בא השמדי, והשליך את הטבעת הזאת לים. ובא דג אחד ובלה אותו. ואז השליחו את שלמה 400 פרסאות בארץ העמים, וגרשו מעל מלכותו ועבד כל תפארתו, כי השליחו למרחוק, והיה שואל על הפתחים, ואמר, אני שלמה הייתי מלך בירושלים. והיו משחקים מדיבור, והיו אומרים, מלך כזה ישאל על הפתחים. בקיצור, שלמה הפך להיות אדיוט, יש הרי ידיעה כזאת בגמרא, הוא היה מלך ואדיוט ומלך, ועמד בזה עצר שלוש שנים על שעבר שלוש מצוות התורה, לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוסים, וכסף זהב לא ירבה לו מאוד, ונכשל בכולן. ובסוף הזמן של שלוש שנים רצה הקדוש ברוך הוא לרחם עליו למען דוד עבדו, ולמען הצדקת נעמה בת מלך המון, שהתחבר אליה, והביאה עמו לארץ ישראל, ויצא ממנו משיח בן דוד. הביא הקדוש ברוך הוא לארץ המון, ובא לעיר המלוכה ששמה, משכנם אולי צריך להיות, לא יודע, והיה עומד ברחוב העיר, אשר שמה משכמם, ככה שם העיר, והיה עומד ברחוב העיר משכמם, ומלצר המלך, שר הטבחים שעושה ומבשל מאכל המלך, בא לקחת מה שצריך לעשות למלאכתו. הוא בא לשוק, הוא מצא את שלמה עומד שם, ולקח אותו באנגריה שהוליך מה שלקח, לקח אותו לעבודה, והוליכו לבית התבשיל, וראה מה שהוא עושה, ואמר שלמה שיעמוד עמו וישרתהו, ואינו רוצה אלא המאכל בלבד, ונתרצה לו וישב עמו וישרתהו ויעזרהו. כלומר, הוא אמר לו, אני אהיה איתך, ואני רק לא רוצה מזכורת, רק אוכל. אחר איזה ימים אמר לו שיבשל המלך מאכלים כמנהגו, כמו שהוא היה אומן גדול בין המלכים. הוא אומר לו, תשמע, אני יודע לבשל. ונתרצה לו המלצר, והוא, שלמה עשה, ובישל מעדני המלך. כשאכל המלך אותם המעדנים שהביא המלצר, וטעם אותם התבשילים, שאל המלך למלצר, מי בישל לו מאכלים שאתה לא הבאת לקיים? סיפר לו כל המאורה שאותו המלך, האדם בשלם, וציווה לעבדיו שיקראו אותו, ובא לפני המלך. ושאל לו אם רוצה אתה להיות מלצר, ואמר לו אין, שלח את המלצר מלפניו, ושם אותו במקומו לבשל לו כל מאכליו. אז אם כן, שלמה המלך נהיה מלצר. מה נהיה טבח. ויהי אחר הדברים האלה, ראתה אותו בת מלך עמון שמה נעמה, אמרה לאמא שרצונה לקחת האיש הזה המלצר לבעל, ואמא גרה בה, ואמרה לך, יש לך במלכות אביך שרים רבים ונכבדים, שתיקחי, תיקח אחד מהם הטוב בעינייך, ואמרה שאינה רוצה אלא זה, זה המלצר, והפצירה בו הרבה ולא אילה, שאמרה לו על כל פנים אין רצוני באיש אחר אלא בזה. עד שוכחה אמא לגלות עיני לבעלה, המלך שרצון ביתו לקח את המלצר לאיש, כשמע זה הדבר חרה לו עד מאוד, ורצה להרוג את שניהם. אבל לא היה רצונו של הקדוש ברוך הוא, ונעשה להם נס, גם שנחרמו רחמי המלך עליהם, ולא רצה לשמור אותם נקי, ויקרא לאחד מעבדיו וציווה שיוליך אותם למדבר שמם, ושם ימותו עליהם. וחסדים עשה כאשר ציווה הוא המלך וניחם במדבר, והלך לדרכו אל המלך לשרתו כבראשונה, והם הלכו משם למצוא אוכל לאחיות נפשם. הם באו לעיר אחת של שפת הים, והוא הלך לבקש אוכל לנפשם, הוא מצא דייגים מוכרים דגים, הוא קנה אחד מהם והביא את הדג לאשתו שתבשל אותו, כשפתחה את אותו הדג, מה היא מצאה בתוך הדג?
את הטבעת.
את הטבעת בתוכו, שחקוק עליו שם הפורש, שנתן את הטבעת את זה בעלה, ותכף הכיר את הטבעת הזה ושם אותו באצבעו, ותכף שב רוחו אליו ודעתו נתיישבה אליו, עלה לירושלים, וגרש את השמדי, ישב על כיסא מלכותו וישם כתר מלכות בראשו, ואחר כך שלח לקרוא לאביה כשהוא מלך בני עמון, ואמר לו, למה הרגת שתי נפשות בי רשות ופחד אמר חס שלום שלא הם אמיתים אלא גירשתים לדבר שמם, ולא ידעתי מה נעשה בהם, אמר שלום המלך עליו שלום לו, ואם תראה אותם תוכל להגיד אותם, דע שאני המלצר וביטחה אשתי, ושלח לקראת אהובה ונשקקה ידיו, והוא שמח שמחה גדולה והלך לו אל ארצו. תם ונשלם, תם מעשה בשלמה המלך עליו השלום. מה אתם אומרים על הסיפור?
מעניין.
קראתם את המדרש הזה?
חלק.
כן, יש על זה
בבא. הגעתי חלק. כן, נכון, עשו מזה גם כן קומיקס כזה מפלסטלינה, וכן על זה הדרך. טוב, שוב, אז יש לנו פה שתי גישות. גישה אחת שנעמה המונית שנראית בפשט, שהיא דווקא הסיבה לכישלון. גישה הפוכה שלוקחת את נעמה והופכת אותה לצדקת. אז מי שקורא לבת שלו נעמה, אז או שהוא התכוון לנעמה הצדקת, לפי הגמרא, או אולי נעמה נוספת יש. איזה עוד נעמה?
אחות תובל קין.
יפה מאוד. ואחות תובל קין נעמה, שחזל אומרים, יש דעה שרשי מביא את זה, שהיא הייתה אשתו של נוח. אז יש על מה לסמוך לקרוא נעמה, זה שם יפה, זה הכל בסדר. טוב, אם כן, נסכם. יש לנו פה תיאור מאוד מעניין של רחבעם. תיאור מאוד מאוד ביקורתי. ובתיאור הזה, במה אנחנו תולים אותו? האם אנחנו תולים אותו בנעמה או לא בנעמה? האם נעמה המונית זה דווקא ביטוי למשהו חיובי? או כן? אפשר להגיד שעצם זה שמזכירים פה נעמה בפשט נראה שזה לא דבר חיובי. למרות זאת, בחזל יש כיוונים שזה צד חיובי. בין כך ובין כך, ההתייחסות פה לרחבעם היא ביקורתית. טוב, נעצור כאן, פעם הבאה נראה, נשווה את זה לספר דברי ימים, ונראה השוואה מאוד מעניינת בהקשר. אז עד כאן רבותיי, הרבה בריאות, ובשורות טובות.